ברוכים הבאים לפרק נוסף של אינוויסטקאסט. כאן פלג דודוביץ', עידו חסון ואורחים נוספים, ואנחנו מאוד שמחים שאתם מצטרפים לנו לעוד פרק של אינוויסטקאסט. לפני שנתחיל בעוד פרק, אנחנו מזכירים שהפודקאסט הוא בחסות פרופדו. חפשו פרופדו בגוגל. בנוסף, אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לקהילת המאזינים של אינוויסטקאסט בפייסבוק. חפשו אינוויסטקאסט בשורת החיפוש ותצרפו לקהילה. זה מקום מעולה להעמיק את הדיונים לפרקים השונים ולהתעדכן בחדשות, הטבות ואירועים מיוחדים בלעדית לחברי הקהילה של אינוויסטקאסט ולעוקבים של פרופדו. ועכשיו לפרק נוסף של אינוויסטקאסט.
בוקר טוב, פלג.
בוקר אורידו, מה העניינים?
בסדר גמור, מה המצב?
מעולה.
סיכון סיכוי.
סיכון סיכוי ופסיכולוגיה אפילו.
כן, הרבה פעמים דיברנו אז על סיכון וסיכוי בהשקעות, בנדלן בחיים בכלל, אבל אף פעם לא באמת, לא ממש קשרנו את זה בצורה מסודרת למניעים של בני אדם, לפסיכולוגיה, כמו שאמרת, לתמריצים של מערכת המשפט והאכיפה, לדרך שבה אנשים מורגלים להרגיש ולחשוב על השקעות, ובפרק הזה אנחנו נרצה להציג טענה שאומרת שלמעשה רוב האנשים, על אף שהם שונא סיכון במהותם, הם נוטים לתמחר לא נכון את היחס בין סיכון לסיכוי, בין האפסייד הפוטנציאלי לדאונסייד הפוטנציאלי, וננסה להסביר איך זה קורה, למה זה קורה, איך אפשר להימנע מזה וכו'. ובוא ניקח פלג בתור התחלה, איזה תרגיל מחשבתי קטן, שממחיש את הטענה שעומדת בבסיס של הפרק הזה, שרובנו לא ממש אוהבים סיכון.
כן, אני מאוד מתחבר לפתיח. אני חושב שבאמת הנקודה של הפרק הולכת להיות שאנחנו מסתכלים על האפסייד כ-more likely ועל הדאונסייד כ-less likely, וזה גורם לנו להטייה, ואנחנו נסביר, נקלף את זה בפרק שלב אחר שלב, ונסביר למה בעצם אנחנו לא רואים את התמונה השלמה כשאנחנו נתחים את הדברים.
ואגב, להסתכל על האפסייד ב-most likely, אתה יודע, זה לא רולטה. הרבה פעמים זה גם נכון, השאלה אם אנחנו נותנים לזה ביטוי יתר ביחס למה שזה באמת.
בדיוק, היחס הזה בין הסיכוי לסיכון, וזה באמת, זה בעצם לב הפרק. וכדי לטיפה להתחבר לזה, אז בואו נרגע ניתן דוגמה ככה, אתה יודע, המספרית הכי פשוטה בעולם. נגיד, יש לי מטבע, עץ פלי רגיל, אני מטיל אותו, אומר לכם, מציע לכם את העסקה הבאה. אם יוצא עץ, אתם מקבלים $1,000, אם יוצא פלי, אתם משלמים לי $1,000, אוקיי? כלומר, יש לכם סיכוי להרוויח $1,000, יש לכם סיכוי להפסיד $1,000, ועכשיו השאלה, מה דעתכם על סוג כזה של משחק? האם תרצו לשחק בו? עכשיו, כאן זה באמת מתפצל לשני סוגים של, בעצם, בוא נתחיל רגע בבסיס. הבסיס המתמטי הפשוט זה שזה עסקת אדישות, כן? כל בנם צריך להיות אדישים לשחק או לא לשחק, זה לא משהו שאני ארצה באופן מיוחד להיכנס אליו או לא להיכנס אליו. ועכשיו השאלה מי יבחר להיכנס ומי לא יבחר להיכנס, זה בדיוק מה שמפלח את האוכלוסייה לאוהבי סיכון ושונאי סיכון. כן, זה די מוכר, אני חושב, למי שכבר עוקב אחרינו זמן מה. אוהבי סיכון ילכו על העסקה הזאת, יגידו, תשמע, יש לי סיכוי באפסייד לקבל את $1,000, כנראה, לא יודע למה, מסיבות שלי, אני מקווה שזה יותר יצליח, ואני רואה את $1,000 האלה כיותר טובים, לכן אני אשחק את המשחק הזה, אפילו אם שיש לי סיכוי זהה להפסיד $1,000. שונאי סיכון יעדיפו דווקא את השמרנות במקרה הזה, ולהימנע מהמשחק הזה, אפילו שיש להם את האפשרות לאפסייד.
כן, ושוב אני חוזר לטענה הבסיסית, שאני מניח שרוב מי שתציע לו לשחק את המשחק הזה, לא ירצה לשחק בו, כלומר, רובנו לא אוהבים סיכון, ואני חושב שמי שיסתכל סביבו, אתה יודע, אלה אם כן הוא נמצא בסביבה, אתה יודע, של חובבי מורים או יזמית באופן חריג, אז ממש יכול לראות את זה ולהרגיש את זה לגבי אנשים שהוא מכיר. רובם לא ירצו להיכנס למשחק מהסוג הזה.
נכון, והדבר הזה, הביטוי הכלכלי לדבר הזה, זה תועלת שלו התפוחתת. בקצרה, רק נקשר ביניהם, שכן, זה כמו שאני אגיד לכם, אם יש לכם עכשיו $10 מיליון בבנק, או $11 מיליון בבנק, אז על $1,000,000 האלה שמעבר $10 מיליון, זה כבר לא כזה ישנה לכם, כן? אתם מאוד מאוד תרצו להגיע ל10 מיליון, אבל אם אני אומר לכם, 11 מיליון זה כבר לא כזה חשוב לכם העוד מיליון הזה, נכון? אתם מבינים את ההיגיון? בואו נלך למספרים הגדולים, יש לכם $100 מיליארד בבנק, או $200 מיליארד בבנק, בואו תסכימו איתי שלא אתם תוכלו להתפשר על ה100 מיליארד ולא לרוץ על ה200 מיליארד, אם זה יהיה כרוך לכם בהרבה יותר בהגדלה המשמעותית של הסיכון. לכן, מההבנה הזאת, זה מה שנקרא תועלת שולית פוחתת, זה אומר שאנחנו מעריכים פחות כל שקל נוסף שיש לנו, כמובן שיש איזושהי נקודה שבה אנחנו כבר כמעט אדישים לכל שקל נוסף, כשיש לנו, כשאנחנו עשירים ככורח, אז אנחנו כבר כמעט לא מתרגשים מכל שקל נוסף, זה כבר לא עושה לנו את זה. ולמעשה זה בעצם ההוכחה לזה, כן, ההוכחה הכלכלית, חברתית, סוציולוגית, לזה שרוב האנשים הם שונאי סיכון, כי בכל הרעיון בשנאת סיכון זה שהעקומה של התועלת היא הולכת ופוחתת, כי בעצם כשונא סיכון אני אהיה מוכן לקבל פחות, ולקבל אותו יותר בוודאות מאשר לשאוף לי יותר גבוה, כי אני מתמחר קצת פחות כל שקל נוסף. אז זה, זה, זה טיפה יותר אקדמי, פילוסופי, מה שאמרתי, אבל זה לפחות האסכולה הכלכלית המקובלת, ובאמת מעריכים שהעקומה של, בוא נגיד, פרטים רגילים, זה שהם, יש להם תועלת שולית פוחתת.
בוא נחזור לסינת סיכון או לאהבת סיכון בחיים המעשיים, ואתה יודע, נצא מהתרגילים התיאורטיים. ואני רוצה לשאול לגבי אותם אנשים שחלקם אני מניח מאזינים לנו, שהם משחקים בשוק ההון, סוחרים במניות על בסיס יומי, נכנסים לפליפים ככה מאתגרים, הם אוהבי סיכון?
שאלה מעולה, ופה יש בלבול אני חושב, ופה יש הרבה פעמים טעות. אני חושב שבאינטואיציה, כשאנחנו מסתכלים על יזמים כאלה, מאמרים קטנים, כאלה שעושים מסחר יומי בבורסה, או שעושים כל היום פליפים ודברים מהסוג הזה, אני חושב שאם תשאל עכשיו את החברים שלהם, מה הם יגידו, הם יגידו, כן, הוא הרפתקן, אוהב סיכון, אוהב הימורים, אוהב זה. יכול להיות שיש כאלה שבאמת אוהבים, אוהבי סיכון מקרבם, אבל לדעתי אנחנו מפריזים בכמה שאנחנו מייחסים להם אהבת סיכון לאנשים האלה. לדעתי, הרבה פעמים אנחנו מפספסים את התמונה היותר מלאה, אנחנו רואים רק את קצה הקרחון, לא רואים את התמונה היותר כוללת, וננסה להפיין בפרק הזה למה לא תמיד זה המצב. כלומר, למה לא תמיד הם אוהבי סיכון גדולים, אלא יש פה הרבה הרבה סיבות שמשחקות תפקיד, ואני אתחיל דווקא ממה ש... עוד פעם, אתה יודע, המשל הזה של קצה הקרחון, שלא רואים את כל התמונה. אני חושב שאותם אנשים הרבה פעמים לא רואים את כל התמונה. כלומר, אותם אנשים הרבה פעמים בראש שלהם, זה לא שהם אוהבי סיכון, אלא הם פשוט מתמחרים את הסיכוי סיכון אחרת מאשר אנחנו מתמחרים, או אחרים שמסתכלים עליהם מהצד. למה? כי אצלם בראש יש איזה משהו שגורם להם לחשוב כאילו הסיכוי יותר גבוה מהסיכון, או שהסיכוי משמעותי יותר טוב. ואפשר להסביר את זה אולי בזה שאנשים באמת מעריכים, נותנים עודף הערכה, overestimation, לאפסייד מאשר לדאונסייד. הם מעריכים ביתר את הסיכוי שיהיה לי אפסייד לבין הסיכוי שיהיה לי דאונסייד. ולמה זה קורה? הרבה פעמים לא באשמתם. הרבה פעמים זה קורה בגלל משהו שהוא כמעט טבוע באופן שבו אנחנו צורכים את המידע על השקעות, צורכים את המידע על נדלן, צורכים את המידע על פיננסים, והוא בדרך כלל על בסיס סיפורי הצלחה. בעיתון כמעט תמיד, תפתחו את העיתון, תפתחו עיתונות כלכלית, כל מה שאתם תראו, 80-90% מהכתבות, זה על חברות שהצליחו. אז מי עושות קמפיין יחץ? מי עולה לעיתונות? חברה שמצליחה, או שנמצאת בגיוס, או שנמצאת בתהליך, המחירות גדול... הם עושות קמפיין. לכן הם אלה שמופיעות לנו בעיתון, הם אלה שקופצות לנו בפייסבוק, הם אלה שבעצם נמצאות בתודעה הציבורית. אנחנו לא רואים את כל אותם מקרים שבהם זה לא הצליח. ואז התמונה שלנו היא חלקית, היא תמונה שהיא תמונה מוטט. זה כאילו מסתירים איתנו את התמונה המלאה. לכן מהתובנה הזאת אנחנו בהגדרה לא רואים את התמונה המלאה לאיך מתנהל השוק. אנחנו לא מבינים איך עובד השוק. ואז אותם חבר'ה שאנחנו מסתכלים עליהם אומרים, בוא נזה יזם, הוא רואה את הזה. אני חושב שלא בהכרח הוא כל כך אוהב סיכון, יותר כמו שהוא פשוט יש לו תמונה חלקית לא בהכרח נכונה של המציאות מבחינת הסיכונים, כי הוא שמע, תלך עוד דוגמה, יש... כל הכנסים וההרצאות ומפגשים ואירועים שעוסקים בתחום הזה, למשל של נדלן יזמי ושל מסחר יומי בשוק ההון. תראה איזה דמות, איזושהי פיגורה שבאה ואומרת, אנחנו גם אומרים את זה הרבה פעמים על גורים והבעיה עם גורים, באה דמות ומדברת ומספרת כמה הם הצליחו וכו'. זה מלהיב את אותו בחור, חושב, תשמע, המקרה הזה, זה משקף את הכלל, זה הדוגמה הכי טובה שהיא לכלל. לכן, במובן מסוים, אני כיזם רואה את זה, יש לי הטעיה, זה גורם לי לחשוב שהאפסייד יותר likely מדאונסייד, וזה נקודת הקשר.
בגדול אתה אומר, אני בתור מי ש-so-called אוהב סיכון, לפחות ביחס לחברים שלי, אף על פי שמהותית אני לא אוהב סיכון, אלא פשוט מעריך יותר את האפסייד, אני מעריך את האפסייד יותר מאשר ערכו האמיתי, כן? אני טועה בהערכה של האפסייד, בגלל שאני רגיל לשמוע בכותרות שיש חברות מצליחות, ובגלל שאני רגיל לשמוע פודקאסטים של מתראיינים יזמים ומשקיעים ומספרים את כל סיפורי ההצלחה שלהם, אז אני אומר, אוקיי, כולם מצליחים, הכל מצליח, אז אז למה שאני לא אצליח?
בדיוק. זה בדיוק הנקודה. יש פה הטעיה שנובעת מעצם העובדה שיש כאן תקשורת ויחץ והתהליך שבו זה קורה, אנחנו רואים רק את ההצלחות, אנחנו לא שומעים כמעט על
הכישלונות. ומה עם הכתבות שדווקא כן מראות את הכישלונות של השקעות או של פרויקטים יזמים? כי את יודע, בסוף כן מראיינים בסוף את האיש הספציפי שהפסיד את הקרן, והוא מספר על הכישלון שלו ושל השותפים שלו לדרך, ואת יודע, מדבר על הטעויות שהם עשו בכניסה להשקעה הזאת וכו'. אז הנה, יש גם סיפורים כאלה.
אתה יודע שבעולם העיתונאי מפרסמים שני סוגים של כתבות. כתבות שמממנים אותם, מישהו מימן אותם, או כתבות שיש עניין ציבורי לפרסם אותן, נכון? עכשיו, מממנים אותם זה אומר מישהו שילם, אז בסדר, אז הוא קיבל את החשיפה בתשלום, ויש עניין ציבורי, אז צריך להגיע לאיזשהו כתב, וצריך לעניין אותו עם איזשהו סיפור, עם איזשהו סטורי כזה, של להעלות אותו בכתבה, כדי שהעורך יאשר את הכתבה הזאת לא יודע מה, בפרינט או באתר. צריך שיהיה עניין ציבורי. עכשיו, בצד ההצלחות יודעים לייצר עניין ציבורי, אם יש פה משהו באמת מאוד יפה, סיפור הצלחה כזה שמאוד יפה, גיוסים גדולים, דברים מהסוג הזה. בצד הכישלונות, בדרך כלל אין סטורי, זה לא מעניין שחברה נכשלה, אוקיי, אז עוד חברה נכשלה, מה יש לספר על זה? רק מתי כן זה מעניין? מתי זה מקבל תעודה? זה יקבל תעודה בדרך כלל כאשר יהיה מעורב פה עוד פעם, עוקץ, תרמית, הונאה, רמאות, משהו שהוא סקסי כזה מבחינת הכתב או העורך, ואז הוא יאשר את הכתבה הזאת, הוא יאשר את... זה כמו שאתה רואה את התוכניות התחקירים האלה בכל הערוצים שרואים מישהו הולך עם מצלמה ומצלם כל מיני אנשים שנעקצו ורימו אותם. זה, 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 זה חם, זה מעניין, אנשים רוצים לראות את זה, זה, זה. יש בזה משהו, כמעט יצר אנושי שלנו לראות את הדברים האלה, ללמוד ממה להיזהר, דברים מהסוג הזה. אז כנל גם בעולם הפיננסי ובעולם העסקי, אתה תראה הרבה מאוד כתבות ששוב, לא אומרות החברה נכשלה זאת הכתבה, אלא החברה הונתה, החברה רימתה. ואז כל הסיפור הוא לא סיפור של כישלון, הוא סיפור של הונאה. וכשיש סיפור של הונאה, זה כמו להגיד במילים אחרות, הרצפה עקומה. אני כמשקיע, אני כמשתתף במשחק הזה, באימור הזה, מי ששיחק, אני לא אשם. במובן כזה, אני כאילו מטיל את האשמה על מישהו אחר, כי הוא עונה אותי, הוא רימה אותי. ובגלל שהוא רימה אותי ועונה אותי, אז אני לא אשם. אז במובן כזה יש פה, אתה יודע, הדרך שלי, כאילו כבן אדם שהפסיד, לבוא ולשים את עצמי out there ולספר, הרבה פעמים גם זה יהיה מטושטש, אבל אלה שכן שמים את עצמם בפרונט, הם אומרים, תשמע, אם הייתי מצליח, הכל היה הולך אליי, אם העסקה הייתה מוצלחת, אז ההצלחה היא שלי, אבל אם זה נכשל, אז הכישלון הוא של מישהו אחר, מישהו אחר אחראי לכישלון, לא אני.
אם אני אגיד את זה במילים אחרות, אתה אומר בעצם, או שכאילו אני רואה הרבה סיפורי הצלחה, אז כנראה שיש סיכוי גבוה מאוד להצליח, והסיפורי כישלונות שאני רואה זה בכלל בגלל הונאות, אז אוקיי.
אז זה לא בגלל שעשיתי משהו לא בסדר, כי הונו אותי, רימו אותי.
אז אתה אומר, אנשים לא לוקחים אחריות על עצם הכניסה למקומות האלה, אבל אתה יודע, בסוף, בין אם הם לוקחים אחריות, לא לוקחים אחריות, הם אלה שסופגים את ההפסד הכלכלי הרבה פעמים, אפילו אם מגישים תביעה לבית משפט, כי או שאתה יודע, לא מקבלים את הטענה שלהם, או שאין ממי להיפרע, או שכן מקבלים את הטענה שלהם ואין ממי להיפרע, כן פסקו לטובתך, אבל אתה עם עוד עשרות תובעים ואתה בתחתית סדר הנשייה, או מכל סיבה אחרת, אז בסוף הם כן אמורים להפנים את הסיכון הזה, לא?
אז אתה צודק, אני שוב, בתיאוריה אני חושב שאתה צודק, אני חושב שיש כאן כמה דברים, ואני אנסה רגע להפיין את זה, אבל אני רק רוצה להתייחס רק לנקודה של איך זה ייראה אחר כך בתי משפט. בתי משפט, גם אם הם לא יפסקו, הם כן ינקטו שוב בגישה סלחנית, גישה מאוד מכילה ומבינה, שהמשקיע בסך הכל רומה, הונה, אם הוא יתבע תביעת משקיעים, כן, קחו, כל היום יש סיפורים כאלה, לא יודע מה, עשרות ישראלים נכנסו לזה פרויקט במדינה הזאת, ופה דיור מוגן, ופה פרויקט במדינה ההיא, ושם נפל המולטי פמילי, כל פעם איזושהי עסקה כזאת שנופלת, ואז יש איזה מין גל של תביעות של אותם משקיעים, וכתבות שמשחירות את אותו משווק, ששיווק לאותם עשרות משקיעים את אותו פרויקט שלא הצליח בסופו של דבר. ותראו תמיד שבמכנה המשותף בכל הכתבה הזאת, זה אותם משקיעים שטוענים, היה פה איזשהו גילוי, משהו שלא סיפרו לי, משהו שלא אמרו לי, משהו שעונו אותי, ועל זה בעצם מתבססת את התביעה. אני חושב שמבחינת אותם טובים, גם אם הם לא יקבלו בסוף את הסכום, יש את ה-wishful thinking, והרבה פעמים גם צודקים, שבית המשפט כן יאתר לפנייה שלהם, וגם אם אותם שחקנים בצד השני כן היו בסדר, אז בית המשפט כן יגלה גישה מכילה כלפי הטובים, המשקיעים, כי הוא יראה מין שני צדדים, צד אחד שזה המשקיע התמים, וצד שני זה היזם המרושע או המשווק המרושע שהונה אותה, ואז יש מין כזה מתח כזה שבית המשפט בדרך כלל יבחר בצד, בקורבן, במקרה הזה שזה המשקיע. אז אם כן מסתכלים על זה, בוא נגיד ביותר, עם pinch of salt, הם יותר נוטים להעריך שהסיכוי שהתביעה תתקבל טיפה יותר גבוה, אבל with that being said, ובאמת בהמשך למה שאתה אומר, לא תמיד באמת הכסף יגיע. וכשיחסים להשקעה, הם עדיין יודעים שיכול להיות שחלק מהכסף הזה ירד לתמיון. אבל תזכור שיש כאן גם את העניין הזה של הרבה פעמים ההדחקה. כמה אנשים מודים בפה מלא שהם הפסידו כספים בשוק ההון? כמה אנשים באים ומספרים, וכולם הפסידו כספים בשוק ההון, בכזה, בהשקעה כזאת או אחרת, ולא מעט, וחלק הרבה. כמה אנשים יוצאים, נוסעים לחול, מטיילים, נכנסים לאיזה קזינו, וקצת משחקים שם בכל מיני דברים, ומפסידים, הפסידו איזה 50-100 דולר באותו ערב. כמה אנשים זה קורה להם, לדעתי, סטטיסטית כנראה רוב רובם מי שעשה את זה, כנראה זה קרה, וכמה יגידו שהם הפסידו? כמעט לא שמעתי אף פעם מישהו שאומר את זה, אלא אם כן הוא באמת סתם כזה מתלוצץ. מה בדרך כלל הם יגידו? הם יגידו, קודם כל הרווחתי, לא הפסדתי. אם לא הרווחתי, אז יצאתי מאוזן, ואם לא הייתי מאוזן, אז הפסדתי מעט, וגם ככה זה לא הרבה, וגם אם הפסדתי הרבה, אז לפחות נהנתי, היה אחלה ערב, היה צחוקים. זאת אומרת, תמיד יש איזה מין הדחקה כזאת של הדאונסייד הזה, שגם הדאונסייד הזה לא מדברים עליו, לא שומעים אותו, הוא לא out there, ואז שוב, זה עוד פעם, זו אותה הטייה כזאת שאנחנו חוזרים אליה, אותה בעיה, שגם אם אני לא אזכה בתביעה, גם אם אני אפסיד את הכסף, אני אסור להגיע מצב שבו אני לא אעריך נכון.
מה שדיברת על הדחקה זה גם, אתה יודע, זה כמו טועה ומטעה, כי אתה, לא, כי אתה גם, למה? אני אסביר למה אני מתכוון. כי אתה גם לא מדברר את זה החוצה, אז אנשים לא מודעים לזה שיש הפסדים, ואתה גם לא מדברר את זה לעצמך, כי אתה מדחיק.
מעולה.
אז אתה ממשיך.
לא, אני, נקודה מעניינת היא עד כמה באמת פסיכולוג, וזה צריך לבדוק, אני לא יודע, עד כמה אנשים באמת יחזרו. אתה יודע, אני לא מאמין שבן אדם שבא וכל הזמן מפסיד, נגיד בשוק ההון, באמת בתוך תוכו חושב שיש לו סיכוי בשוק ההון והוא ימשיך לנסות. לדעתי אנשים בפנים, בתוך תוכם, כבר עוזבים את זה, טוב, זה לא בשבילי הדבר הזה, זה האימורים האלה. יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שיש אנשים שאתה יודע, עוד אומרים יום אחד, אני צריך להחזיר את כל מה שהשקעתי שם ולא קיבלתי. לא יודע.
אז לא, אני לגמרי בהמשך למה שאתה אומר, אתה יודע, כל אחד deep inside himself, הוא יודע שהוא בעצם הפסיד, אם זה המצב, כאילו, אתה יודע, יכול להיות שלאחרים הוא מספר סיפורים, אבל לעצמו אני לא כל כך בטוח, ובכל אופן, אתה יודע, אני חושב שיש סיבות נוספות לחוסר ההפנמה של הסיכונים, מעבר ללקיחת אחריות ולהבנה של מצב הדברים כמו שהוא באמת, והדחקות וכו', אלא פשוט מה שנקרא, אנשים הולכים עם הזרם, כן? חבר סיפר לי שהוא נכנס לקרן השקעות, והמצגת יפה, ויאללה, אני נכנס איתו, נשמע לי אחלה חברה והכל רציני, וזה בלי שום קשר למה ששמעתי, כן מוצלח, לא מוצלח, כן כישלונות, כן הצלחות, הולכים עם הזרם.
וואי, אני ממש מסכים איתך, ואני רוצה להגיד משהו שהוא גם טיפה, מחדד את הנקודה הזאת. הרבה מאוד אנשים בכלל לא מקדישים מחשבה לכל הדבר הזה שאנחנו דברים פה. תשמע, חבורת פריבילגים מאזינה לאינבסטקאסט. באמת חבורת פריבילגים, אנשים שהם במקרה מעניין את המשקעות ונדלן וכסף ופיננסים, חיה את זה, מקדישה זמן כדי לשמוע, מדברים על התחום הזה וללמוד על התחום הזה. זה מאוד מאוד פריבילגי מצדכם, מאזינים שלנו, כי הרוב הגדול של אנשים ממש לא יעשו את זה, לא בתור פודקאסט, בקושי להקדיש אייטם. אתה יודע, בכל התוכניות, לפעמים אני רואה תוכניות כאלה שעוסקות בפיננסים, בכסף, או סתם כתבות מגזין באיזה תוכנית חדשות כזה בערב, מקדישים אייטם של דקה וחצי לאיזו סוגיה כלכלית עמוקה שאפשר לעשות עליה, לא פרק בפודקאסט, אלא פודקאסט שלם רק על הסוגיה הזאת כדי להסביר אותה, לדברר אותה לציבור. גם זה אנשים בדרך כלל יעבירו לערוץ השני בזמן הזה שמורים את הכלכלי, זה לא מעניין אותם. רוב האנשים, כל הדברים האלה של כסף, בכלל לא מדברת עליהם עד כדי כך שהם פשוט לא מפעילים שיקול דעת בכלל. זה לא, אני חושב שגם יש משהו, אתה יודע, גם היה כל מיני קרנות השקעה לאורך השנים, שהפכו להיות מעין כזה תחושה של קרנות חברתיות כאלה בצורה, אני לא יודע איך הם עשו שיווקית, הם הצליחו להגיע לתופעה הזאת. שיש פה איזשהו עניין חברתי כזה, אנחנו מצילים את הזוג הצעיר, מכל הקשיים הכלכליים שהוא נמצא בו, אנחנו רובין הוד של ההשקעות. אגב, מיותר לציין מה קרה לאותן קרנות שהבטיחו את אותן הבטחות ואיפה הם היום, אבל התפיסה החברתית הזה גרמה להרבה אנשים, ואני יודע אישית, כי אני מכיר כמה מהם, גרמה להם כאילו, אתה יודע, אפילו לא לחשוב, אומרים, תשמע, זה נהיה כבר טרנד. כולם משקיעים שם בדבר הזה, כולם זה, אני אפילו לא יודע איפה אני משקיע, באיזה, אני לא יודע אפילו להגיד באיזה מדינה, באיזה חלק של כדור הארץ אני משקיע, אין לי מושג, אני יודע שזה רק משהו של מקום כלשהו שגרים מבוגרים, זה מה שאני יודע, והחוסר ההבנה הזאת הוא כל כך עמוק, שלפעמים זה באיזשהו מובן, אתה יודע, אני אפילו לא חשבתי על כל מה שאנחנו דנים פה עכשיו, זה רוב האנשים פשוט לא ככה.
אבל תגיד, באמת מעבר לטרנד, מה נראה לך שגורם לאנשים להעביר מאות אלפי שקלים להשקעה בנדלן, שוק ההון וכו', בלי להבין כמעט שום דבר לגבי מה שהם עושים? כאילו, אתה יודע, זה די אנומלי בהתחשב בזה שאנחנו מקבלים החלטות זניחות יותר, שהמשמעות הכלכלית שלהם היא לא גדולה, to say the least, אחרי המון התחבטויות והתלבטויות ומחשבות וכו', ושוב, אנשים לא יודעים הרבה על כסף, כמו שאמרת, לא מאזינים פריבילגיים של פודקאסטים, אלא הציבור הרחב, ובכל זאת, קרן באה ואומרת, תשים $10,000 פה, $30,000 שם, זה, אתה יודע, כן, הולכים על זה, בלי להבין.
המדהים זה שעל, על, אתה יודע, על חשבון סלולר, על חשבון טלוויזיה, אני אתמקח על 4.90 במקום 5.90, ופה, כאילו, על דברים הרבה הרבה יותר גדולים בכסף, אני תמיד כאילו לא חושב יותר מדי. אבל אני רוצה גם טיפה להרגיע את ההתלהבות שלנו, להגיד שיש בעצם שתי קבוצות, אם אפשר שנייה רגע לחלק את זה. יש כאלה שכן מבינים מה הם עושים, שבקרבם גם נמנים כמובן המאזינים שלנו, ויש כאלה שלא מבינים מה שהם עושים, ואלה ש... אני לא יודע מה החלק שלהם, אני באמת לא יודע. אני מעריך שהרוב לא מבינים. בשיא הכנות אני מעריך, בצער, כן, אני מעריך שהרוב לא מבינים, ואני מעריך שהרוב לא מבינים הרוב שלא מבינים, אני חושב שהם מאופיינים במספר דברים. דבר ראשון, יש פה איזשהו עניין מעין עדרי, תמים כזה, מעין חשיבה כזאת של המון, תחושה שכאילו המון יודע להחליט מה שנכון, בגלל שהוא החליט והוא החליט והוא החליט, אז כנראה שם כבר מישהו כנראה בדק פה בכל המון הזה, יש משהו כזה מנחם בלהיות חלק מעדר כזה, אז אולי זה הסיבה הראשונה, ששוב אותו טרנד כזה של רשת חברתית, כולנו כחברה, כקומונה אחת משקיעים באיזה פרויקט שכוח אל בצד השני של העולם, רק כי זה נשמע חברתי באיזושהי סיבה. אז זה נושא מת של הדריות, אולי גם תמימות קצת. אני חושב שפה הרבה עניין של שיווק פסיכולוגי על ידי אותם משווקים. אותם אנשים יודעים באיזה נקודות הם נוגעים. הם יודעים מה להגיד. הם אומרים, יקר לך להשקיע פה בארץ, יקר לך להשקיע פה, אז כדאי לך להשקיע איתנו עם כל החברים שלך, ואמירות פסיכולוגיות כאלה, ובוא תהיה חלק מהתהליך המהפכה הזאת הגדולה של להציל את המבוגרים בצד השני של העולם. כל מיני כאלה סיסמאות שיווקיות שעושות תחושה לאותם אנשים, כאילו באמת יש כאן משהו שהוא גדול, רחב כזה, משהו טיפה יותר משמעותי. אז זה באמת שיווק, זה הרבה עבודה של שיווק, ובאמת הרבה פעמים פעם פסיכולוגי של השיווק, הרבה פעמים גם עניין פנטזיונרי. כלומר, משדרים הצלחה מאוד מאוד גדולה, עם תשואות מאוד גדולות, גורם לי לחשוב שהכסף שלי יכול לצמוח במהירות מאוד גדולה, ולככה להגיע להון מאוד מאוד גדול. אני חושב שיש פה גם הרבה עניין של עצלות. הרבה מאוד פעמים אנשים מבטרים על המחשבה מתוך עצלות. הם אומרים, תשמע, קצת כי ניסיתי להיכנס למצגות, ניסיתי להיכנס לכל המסמכים שלחו לי, לא הבנתי יותר משליש ממה שקראתי, לא הבנתי גם ככה מה זה אומר, זה נראה מרשים, זה נראה טוב, יאללה, יאללה, יאללה. כאילו זה לא מדבר אליי, להתחיל להתעמק, להתחיל ללמוד את זה, והרבה זה באמת נובע ממקום של עצלות כזה, שאין לי כוח להתמודד עם זה, אני לא חושב שזה בגלל עניין אינטלקטואלי, אני חושב שנגיד בלפחות נדלן, זה שיח שהוא יחסית ברור לרוב האנשים, אז אני לא חושב שזה עניין אינטלקטואלי. ויש גם גישה ישראלית של באמת יהיה בסדר כזה. אני לא חושב שהתופעה הזאת שאנחנו דברים עליה בפרק הזה היא רק ישראלית, אבל אני חושב שגישת יהיה בסדר בהחלט מקצינה את ה... יהיה בסדר הישראלית בהחלט מקצינה את כל התופעות האלה.
תגיד, ומה עם אלה שהם שחקנים קצת יותר מנוסים, קצת יותר מיודעים, קצת יותר מבינים מה הם עושים, איך הם לא מצליחים לפעמים לתמחר נכון את הסיכון, והם מוצאים את עצמם במקום שהם לא רצו להיות בו אחרי איקס זמן בתוך ההשקעה?
כן, אז אותם אנשים שהם... תראה, אנחנו גם... תכף ניתן כמה דוגמאות של אנשים כאלה, וגם נסביר טיפה את המקרים שלהם, אבל באמת יש הרבה שחקנים שהם מיודעים, מנוסים אפילו, שיש להם את כל מה שצריך, all it takes, כן, כדי לעשות השקעות לא מסוכנות, השקעות טובות, והם עדיין עושים את ההשקעות המסוכנות, והם עדיין גם הרבה פעמים נופלים.
מה המוטיבציה?
זה לא... מה המוטיבציה? אני חושב שיש פה, שוב, אותו עניין שאמרנו קודם על העניין של אם אני מצליח, אז אני גורף את הקופה, אם זה לא הצליח, אז אני אתבע מישהו ובסיכוי מסוים אני אקבל בתוחלת חלק מהסכום. הם לא מדמיינים את הסיכוי של הדאונסייד כמו שהוא באמת, הם לא רואים אותו ככה, שוב, זאת ההטעיה שאמרנו קודם. ואני חושב שיש פה עוד איזשהו משהו. הרבה אנשים אומרים, תשמע, אני נכנס, וזה יש בזה משהו בטענה הזאת, אף שבעיניי זה, זה, זה נכון לכל דבר בחיים, אבל יש בזה משהו, שהם אומרים, תשמע, אני בלב הכי נכנס לשדה של אי-וודאות. הרי גם אם אני אשים, בואו נלך רגע לדוגמה הקיצונית שנייה. אני אקנה אג"ח של ממשלת ארצות הברית, כן? איגרת חוב של ממשלת... עכשיו, מה הסיכוי שארצות הברית תקרוס? כן, כלכלת ארצות הברית... אתה אומר עצמך, מה הסיכוי? עכשיו, אתה אומר עצמך, אבל גם פה יש בי את האי-וודאות. גם פה אני לא יודע, כן? לך תדע, כאילו, מה יקרה? אתה לא יודע, אז יש לך אי-וודאות. אז מה צריך? אם אני כבר באי-וודאות, ואם ה... לא יודע מה, כמה אחוז עושה אג"ח של ממשלת ארצות הברית, אם גם זה, לא, אם גם פה יש לי ודאות, אז למה לא כבר ללכת על, 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 על ביג טיים? כאילו, ללכת על לא 4, ללכת על 20%. כאילו, למה לא לכוון כבר יותר גבוה? כי גם פה יש לי ודאות, גם פה יש לי ודאות. אז בוא נלך כבר ביג טיים, בלאו הכי לא מובטח לי כלום. אז אני חושב ש... למה אני אומר שיש משהו בטענה הזאת, ומיד אני אומר שהיא שגויה, כמובן, מבחינה מהותית. יש משהו, כי בפסיכולוגיה, אני, אם אין לי ודאות, אם זה לא ודאי, אז אני, מבחינתי, זה היינוח. אם זה 4 או 20, אז עדיף כבר את ה-20. למה זה שגוי? כי כמובן שמאחורי ה-4% או ה-3% מסתתר כמעט 0% סיכון. ומאחורי ה-20% מסתתר אולי 40% סיכון. זה הסיבה שבגללה זה שגוי. שגוי מתמטית. ולכן, במובן הזה, אני חושב שפה הם מפספסים. אבל זה הנימוק שהרבה פעמים אומרים לעצמם אנשים. זאת אומרת, אם אני כבר נכנס להרפתקה, אם אני כבר, ומבחינתי גם השקעה של 5%, 6% תשואה זה הרפתקה, אם אני כבר נכנס להרפתקה, אז לפחות שאני אכנס להרפתקה של 15%. מה, אני אלך רק על 5? אז איזה מין דבר זה? אז אני כבר גם ככה לוקח סיכונים, אז אני כבר אלך עד הסוף, אני אשתגע. זה כמו שאתה תראה הרבה פעמים, שזה ממש ממש נפוץ. שאנשים משחקים, נגיד, אתה יודע, בקזינו, בכל מיני אימורים, ופתאום יש איזה נקודה, יש להם קצת, אתה יודע, נשאר להם קצת, זה די בהתחלה של המשחק, זה די בהתחלה של הערב, כן? יש איזושהי נקודה שהם מאמינים באיזה מספר, הם עושים הכל. הם כבר אומרים, אם אני כבר פה, אז אני כבר אסכן הכל. כאילו, אני נורא מאמין במספר הזה, אז הכל אני אשים עליו עכשיו. או משהו כזה, ואז כאילו, אתה יודע, עוד פעם, זה מין איזה משהו כזה, לא התכוונת לזה מין לכתחילה, לא חשבת על זה מין לכתחילה, אתה יודע שזה הרי שטות גמורה, כי מה, כי אתה, עם אותם סיכויים כל הזמן אם תשים על המספר הזה. אז אבל עדיין...
יש הבדל, אני חושב, בין איזה משהו שאתה עושה מאיזה מין אימפולס כזה, משהו מאוד אימפולסיבי, לבין משהו שאתה פשוט רציונלית לא מתמחר נכון את הסיכון. וזה אולי הבדל גם באמת בין סיכון, בין הימור בקזינו, ולשים את כל מה שנשאר, ויאללה, אתה יודע, double or nothing וכאלה, זה נובע יותר מאיזה מצב אמוציונלי שאתה נמצא בו, כשאתה נמצא בתוך הקזינו. אני חושב שמה שרלוונטי למשקיעים, זה באמת הרבה פעמים שעולים מה5% ל-15% באפסייד, בסיכוי, ולא מבינים את המשמעות של זה על הסיכון. והטעות הזאת שעושים בתמחור של הסיכון, זה מה שגורם לאנשים ללכת ל-15% הרבה פעמים.
כן, יכול להיות. לי זה איכשהו, לא יודע, זה מרגיש כאילו בין ה-5 ל-15, אז יש בכל זאת... הרבה פעמים אנשים שאומרים, גם החמש לא בטוח, אז למה לא לשאוף כבר ליותר? אבל לא יודע, באמת זה יותר אינדיבידואלי בהקשר.
אז בוא באמת ניקח, כמו שיצאת, התחלת להציע קודם, ניקח כמה דוגמאות למצבים כאלה, כמו שתיארנו בפרק, כל מיני סוגים של מצבים, לגבי אנשים שאנחנו, אתה יודע, פגשנו ברמה האישית, ושמענו סיפורים וזה, וככה ניסינו לחבר אותם אחד לשני לקראת הפרק הזה, כדי לתת דוגמאות יותר קונקרטיות.
זה די מדהים, הדוגמאות האלה דוגמאות אמיתיות כמובן, ודי מדהים לראות איך אנשים מתנהגים וחושבים, והרבה פעמים אנחנו גם מהירים להם בדיוק מה שאנחנו אומרים בפרק הזה, אז ככה תראו הכל מומחש ככה בצורה מאוד יפה. אז המקרה הכי קלאסי לדעתי, זה משקיעה שהיא עוקבת שלנו באינבסטקאסט, לדעתי גם היא יודעת שאנחנו מדברים עליה עכשיו, שהיא כבר נפלה לטענתה, לא נפילות דרמטיות, אבל נפלה, הפסידה חלק מהקרן, בשתי עסקאות, בשתי קרנות השקעה יזמיות בנדלן וחול, פעמיים היא נפלה. והיא עדיין מדי כמה שבועות שולחת לי, תגיד, אתה מכיר את החברה הזאת, אתה מכיר את החברה הזאת, אתה מכיר את אלה, אתה מכיר את אלה, מה לתך עלה לאיך ההשקעה הזאת? עכשיו אני אומר לה, כאילו, לא, את לא מרגישה שזה more of the same, זה אותו דבר כמו שאז, גם אז הרי היה באז סביב אותה חברה, ודיברו עליה, והרבה אנשים הצטרפו, והשקיעו, והיה מין תהליך כזה, את לא מרגישה שזה more of the same, זה בדיוק אותו, אותה גברת בשינוי אדרת, לא מרגיש לך שזה, ואז היא אומרת, לא, הפעם זה שונה, כי גם הוא נכנס, וגם זה נכנס, ויש קבוצה כזאת בפייסבוק שהמליצה, וכל מיני דברים כאלה, אנשים שמשכנעים, ולי זה מרגיש שוב more of the same, אני מרגיש כאילו לא, המסר עדיין לא נקלט, וזו הדוגמה הראשונה. מקרה נוסף, זה מקרה של בחור צעיר שירש כמה מאות אלפי שקלים, והוא התכוון להשקיע את כל מה שהוא ירש, כל הסכום הזה, באיזושהי השקעה מאוד מסוכנת, ואני אומר באמת, מאוד מסוכנת, באפיק השקעה, לא בנדלן, מאוד מסוכן, שידוע שהוא מסוכן, ואני חושב כל אדם בר דעת מבין שהוא מסוכן. וכמה שלא ניסיתי להגיד, רגע, אתה בטוח שזה מה שאתה רוצה לעשות עם הכסף שירשת כמה מאות אלפי שקלים, אתה בטוח שזה מה שבא לך לעשות, לא עזר, הבן אדם היה נעול על זה, והשקיע, אני מאוד מקווה שהכסף עודנו אצלו, אבל אני יודע בוודאות שזה מסוג המשקיעים, שבאמת לא מבין, לא כל כך מבין מה הוא עושה, לדעתי, הוא מושפע מהטרנד, הוא הרגיש שיש איזשהו טרנד של אנשים שכזה דוחף אותו כזה, הרגיש שזה משהו כזה, מין כוח כזה של אנשים שמושך אותו לדבר הזה, והלך לפי הטרנד, לא הפעיל שיקול דעת, לדעתי במובן הזה, זה הדוגמה הזאת. עוד דוגמה, זה מישהו שהשקיע בדיור מוגן, באחת המדינות באירופה, ונפל עם איזושהי חברה, ודיבר איתנו לפני, נדמה לי שנתיים או שנה וחצי, כשההשקעה הזאת הייתה על הפרק, דיבר איתנו, שאל לדעתנו, אנחנו הצפנו הרבה מאוד דגלים אדומים, הרבה מאוד סימני עזרה, וזה לא שינה, זאת אומרת, הוא בסוף כן השקיע, ואני חושב שאצלו זה היה, לפחות ממה שאז הוא אמר, ממה שאז, איך שהוא ציין את זה, הוא אמר, תשמע, זה החברה שמציגה את זה, היא חברה גדולה, זה אנשים מכובדים, נכבדים, ואני יודע שאני אוכל להיפרע מהם, לקבל מהם את הכסף שמגיע לי. אז זה מה שהוא טען, זאת אומרת, הוא ידע שהוא סבר שיהיה לו את מי לתבוע. עכשיו, לדעתי זו שגיאה ללכת לכיוון כזה. אגב, זה לא פעם ראשונה שאני שמעת את הטיעון הזה, אני שמעתי אותו גם כעורך דין שליווינו לקוח שעשה השקעה בארץ, גם חזר לטיעון הזה, מקסימום, אם זה ייפול, אז יהיה לי את מי לתבוע. יש איזה משהו כזה, תפיסה כזאת שאנשים אומרים לעצמם, טוב, אם זה יצליח, אני גורף את זה, אם זה נופל, אני אתבע, אז הם לא מעריכים באמת נכון את הסיכונים. ודוגמה אחרונה, ואני חושב שהיא אמנם מדוברת על בן אדם ספציפי, אבל היא נכונה לכל מי שהשקיע בעולם ה-Airbnb ונכסים קצרי טווח, שאתה יודע, בטקסטבוקים של הענף הזה, בכל מקום של נדלן, ידוע שהתשואה על נכסי תיירות גבוהה יותר מנכסי רזידנשל, נכסי מגורים לטווח ארוך, וזה קורה בגלל שיש יותר סיכון. זה בגלל שיש יותר סיכון, זה לא בטעות, זה לא כי, אתה יודע, כי סתם, זה בגלל שיש יותר סיכון, יש פחות ביקוש לסוג הזה של השקעות, כי אנשים לא רוצים את הסיכונים העודפים שיש בתיירות. ומי שדיבר איתנו, ואפילו יש לנו פרק על זה באינבסטקאסט, דיברנו בדיוק על הנקודה הזאת והסברנו אותה. וזה הפרק הזה הרבה לפני הקורונה, ודיבר איתנו ממש לאחרונה מישהו שאמר לנו, שמע, יש לי השקעה מעולה ב-Airbnb, ושיפרתי את התשואה, מדהים, אל מול כל מי שבשוק, ואני עושה ממש מצוין, מצליח לקבל עוד X אחוז לתשואה, ואני אומר לו, כל הכבוד, מעולה, ומה עכשיו בתקופת הקורונה? אז הוא אומר לי, לא, מה קורונה? קורונה זה בעיה, קורונה, אבל מה, אז מה? אז מה אם יש קורונה? השקעה מעולה? אני אומר לו, מה, אתה לא מצליח להבין כאילו את הבור שיש בטיעון שלך? הרי הקורונה היא בדיוק ההוכחה לזה שבסופו של דבר אתה תקבל על הנכס, זה פחות כנראה, או די דומה, או פחות, כן, לכל היותר פחות מאשר מקבילך עם דירת מגורים רגילה שעדיין עובדת בשוק. ושוב, העניין הזה של כאילו, טוב, אז הקורונה זה לא, הסיטואציה של הקורונה זה לא בג, זה פיצ'ר, זה כאילו, זה לא, זה שיש תשואה יותר גבוהה, זה ברור, זה כבר שלי, ועכשיו אם יש משהו שמשפיע על התשואה הזאת ופוגע בה, אז זה חיצוני, זה אקסטרני, זה אוטומטור, חוזר לאותה דוגמה שאמרנו קודם בתחילת הפרק, על אנשים שלא לוקחים, אתה יודע, לא מודים כשיש משהו שלא עובד, לא לוקחים את האחריות, מגלגלים את זה על משהו אחר.
אני חושב שזה קצת יותר עמוק מזה, כי יכול לבוא בן אדם ולהגיד, לטעון טענה, קורונה, שנה, שנה וחצי, לא תהיה תיירות.
זה לא מה שאומר.
רגע, לא סוף העולם. נחזיק את הנכס הזה 5 שנים, כל היתר של 3.5 שנים האחרות, אני אעשה תשואה עודפת, אני נהנה. אני חושב שכשלא מתמחרים נכון את הסיכון, זה לא במקרה קצה כמו הקורונה, אלא זה ב-ongoing. כשאתה לא יודע בדיוק מה תהיה התפוסה, וכשאתה לא יודע מה יהיה עם חברת הניהול בדיוק, וכשאתה לא יודע מתי תצטרך להחליף את הקריות, ומתי ישברו לך את הקיר, ומתי שיקורים יבואו להתאכסן לך בדירה, ולך תדע מה תצטרך לעשות אחר כך. אלה סיכונים שאני חושב שפחות רואים אותם. קורונה, אז אתה יודע, באמת, זה כמובן יכול לפגוע בהשקעה, אבל זה דבר שקורה אחת להרבה זמן. הסיכונים השוטפים בדירה להשכרה לטווח קצר, לעומת דירת מגורים, זה דבר שהרבה פעמים לא מתמחרים אותו נכון, ומתייחסים רק לאפסייד בעוד 1-2-3 שאתה יכול לעשות.
אני מסכים, אני רק רוצה לחדד שהכוונה, קורונה אולי זה מקרה קיצון, אבל משברים כלכליים יש, וכשמתמחרים את ה... מה זה מתמחרים? השוק מתמחר, השוק פחות רוצה את הסוג הזה של הנכסים, ולכן יש יותר נכסי רזידנציאל רגילים מאשר נכסי Airbnb, ולכן יש יותר, המחיר הוא יותר גבוה שמקבל בעל ה-Airbnb על ההשכרה שלו. זה הרי המשחק פה. אם היה אותו ביקוש, אז כנראה שהמחירה די דומה. אבל מה הנקודה? הנקודה היא שהתיירות רגישה להרבה מאוד דברים, לרבות מה שאתה ציינת, שזה אינרנטית לנכס עצמו. היא רגישה למשברים כלכליים, היא רגישה לגיאופוליטיקה, היא רגישה להרבה מאוד דברים, אסון טבע, משבר קורונה כמובן, דברים כאלה שאומנם אנחנו לא חושבים עליהם כמשהו שהוא שקל להגיע אליו, הוא נדיר, אבל מדי כמה שנים, סטטיסטית, יש משבר כלכלי, אז באותם שנים, ועכשיו השאלה שאתה צריך לשאול את עצמך, זה האם ברן הזה שלי בנכס, שאני קניתי את הדירה הזאת, דירת Airbnb, דירת נופש, האם ברן הזה של השש שנים שאני רוצה להחזיק בנכס הזה, והפקתי עוד איזה 1%, 2% בהשוואה למקבילי שמשקיע בשוק המגורים הרגיל, האם לא קרה אותו אירוע משברי? אם לא קרה, גרפתי את הקופה. אם כן קרה, אז מה, אז על מה אני, כאילו, למה אני לא אומר שזה חלק מהעניין? למה אני אומר שזה לא bug, זה feature? זאת אומרת, הנקודה שלה, במרכאות לקיחת האחריות, זה להגיד, אוקיי, במקרה הזה, באמת אותו סיכון שעמד בבסיס ההשקעה התממש למרבה הצער, אבל זה חלק מהסיכונים שלקחתי אותו. אבל להגיד, לא, זה לא סיכון, זה היה מחוץ למשוואה, כי זה קורונה, זה לדעתי אותו להגיד למה הרצפה עקומה, או למה בעצם אני לא טועה, אני רק מצליח, אף פעם עוד לא הפסדתי בהשקעה.
תודה, פלא.
תודה רבה, עידו.